אז אנחנו, ברוך השם, נתחיל את השיעור הכפול שננסה לעשות היום, בעזרת השם, החלק הראשון בענייני פרשת צו, ככה כמה מילים, בכל זאת לצאת בלי כלום, כבוד השבת, כבוד פרשת השבוע, צריך לשמור, פורים, פורים, בסדר, יש פורים, נכון, אבל יש גם שבת. ולא רק זה, שבת גם יותר חשובה וגם קודמת. אז כבוד השבת קודם. ובעקיפין יצא לנו ככה גם להזכיר ממש איזה רעיון שקשור לאמן, לדברים שלמדנו לאחרונה קצת בתניה, ממש בעקיפין. ולאחר מכן נעבור לדבר בעזרת השם על משהו שהוא ממש ברמת הפשט, אבל קצת להבין את מגילת אסתר. זאת אומרת, לקרוא ביחד את פרק א' של המגילה, לתור הכנה למצוות קריאת המגילה, שהיא מצווה חשובה מאוד, ולהבין קצת את הרקע, את הדמויות, את ה... נקרא לזה, את התפאורה שם מאחורי מה שכתוב במגילה בפשט. כלומר, מה כתוב שם בין השורות? כן? מה אומרים חז"ל על מה שמתרחש שם, ואם אנחנו לא לומדים, אז לא נדע. כן, אפשר לקרוא את המגילה מהיום עד עוד 20 שנה ולא לקבל שמץ של מושג על מה באמת קורה שם. כן, אתה צריך הרבה את מדרשי חז"ל, את אסתר רבה, את מסכת מגילה וכו'. מכיוון שהדברים הם רחבים ועצומים, אז בחרתי במקרה הזה להסתפק ממש גם על קצה המזלר כשלפתוח איזשהו צוהר לעניין הזה בפרק א', שהוא, מכיוון שהוא הראשון, אז הוא הכנה טובה להיכנס למוזה לגבי שאר הפרקים במגילה. אומרת התורה בתחילת פרשת צו, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אומר רש"י על המקום, אחד ממאמריו הידועים, צו את אהרון, אומר רש"י, אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות. אמן. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. זה כבר אומר הכל. במיוחד צריך כתוב לזרז איפה שיש חסרון כיס. אז אנחנו ננסה לראות את הפשט בעניין הזה באמצעות קצת מגדולי ישראל מפה ומשם, באמצעות המדרש פה וויקרא רבה על הפסוקים האלה. קודם כל, החלק הראשון בפרשת צו מדבר על קורבן עולה. קורבן עולה נקרא ככה מכיוון שהוא עולה כליל להשם. מה זה כליל? זאת אומרת, לא, אין בעלים של קורבן שמביאים את הקורבן, וגם הכהנים לא אוכלים ממנו שום דבר. הכל מוקרב סלש מוקטר על המזבח, עולה השמיים. ולכן גם קורבן עולה נחשב לקורבן הקדוש ביותר, בגלל שהוא עולה כליל להשם. כן? הגמרא אומרת במספר מקומות, גם במסכת יומא ובמסכת זבחים ובמסכת מנחות, שיש הווה אמינא לומר שאולי בקורבן עולה זה ככה וככה, כי זה הרי קורבן יותר חשוב, כי הרי הוא עולה כליל להשם. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהוא עולה כליל להשם זה נקודה בזכותו של הקורבן, שבגללה אפשר לומר שאולי הוא נשגב יותר, אולי הוא גבוה יותר. ומה זאת אומרת קורבן עולה? כשאנחנו בדרך כלל אומרים עולה, הכוונה היא לעולת התמיד שהייתה מוקרבת בבוקר ובערב. כן? היה קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הארבעים, נכון? זה בדרך כלל העולה. רוב העולות היו מוקרבות כל יום. היו עולות מסוימות של מוספים, זה קורבן מוסף, אבל היו בימים טובים היו עולות, היה ביום הכיפורים, אבל העולות השכיחות ביותר היו קורבן התמיד. מה התמיד? היה עולה. עולה של שחר ועולה של בין הארבעים. ופה אומר רש"י, בעניינים האלה יש צורך בזירוז. כן, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. כי אומרים פה בעלי המחשבה, אומרים פה רבי נחמן מברסלב ואחרים, אומרים שאיפה צריך זירוז, איפה צריך תזכורת, איפה צריך מוסר, ודבר שקורה פעמיים כל יום, ודבר שקורה תמיד, זה הדבר שהכי צריך בו זירוז. למה? כי זה הדבר שמיד, או אחרי כמה זמן, הופך להיות לרוטינה, למצוות אנשים מלומדה. זה משהו שעושים אותו כלאחר יד. זה הרי בדיוק מה שדיברנו בפרק האחרון בתניה. כן, אמרתי שזה מתחבר פה בדיוק למה שראינו בתניה. כן, בעניין הזה של הצורך של הבן אדם לחלץ מעצמו איזה כמה טיפות, אפילו קטנות, של התלהבות בזמן שהוא עושה משהו. ואיפה הכי קשה להגיע לדרגה הזאת? שעושים את זה תמיד, כן? שזה עניין שגרתי. לכן אומר פה הכתוב, צו את אהרון ואת בניו, פה צריך ציווי, למה? כי זה עניין תמידי. ערב טוב, ערב טוב, מבורך, בבקשה, בכבוד. כן? המאחרים לא נשאר להם מקום, אתה יודע, שי. או, בדיוק.
רק מקום אחד למקום.
זה המקום, ברוך הוא, שכל העולם מקומו, אין הוא המקום ואין העולם וכל העולם מקומו. אז בעניין של עולת התמיד רומז לנו פה רש"י שזה הדברים שבאמת צריך לעשות בהם קצת יותר זירוז, הכוונה היא כל אדם את עצמו צריך לזרז את עצמו בדברים. למה? כי יכול שמשהו תמידי יותר, ככה צריך עליו להביא עולת תמיד. כלומר, צריך להקריב משהו. בלי זה, הדבר התמידי הזה מיד הופך להיות למשהו רדוד, חסר מחשבה, ואולי אפילו חסר חשיבות. במידה רבה, כי עושים אותו כל פעם. כן? עושים אותו כל פעם. אני זוכר שלפני כמה שנים דיברתי פה בכנסת קצין, בעניין של הכוונה בתפילה. זה, כן, בעצם זוכר, זה באמת בא לאיזה מישהי ואמרה, אבל אם ככה, היו צריכים לעשות תפילה פעם בשבוע. איך עושים שלוש תפילות ביום? זה כל הזמן חוזר על עצמו. איך אתה יכול עדיין לשמור על איזו התעוררות, על איזו לחלוכית, שם אתה מתפלל? כן? אמרתי לה, האדם לעמל יולד. זה בדיוק הסיבה שאנחנו נמצאים כאן, זה לא קל. אבל זה בדיוק העבודה. זה בדיוק העבודה. וממשיך פה רש"י ואומר, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. אז כפשוטו, מה זה חסרון הכיס כאן? הכוונה היא שהעולה אצל הכהנים לא מקבלים שום דבר. אז במקרה הזה אולי נאמר שבשל הכהנים זה עדיפות נמוכה. תן איזה חטאת, תן איזה שלמים. אלה זה משהו שלנו, אנחנו גם מקבלים איזה חלק. או, זה הם יעשו בהתלהבות. אבל הנה, הגיע הזמן של העולה, לא יצא לנו מזה שום דבר. אז כל הכבוד, רונן.
למה צו זה בלשון כאילו של זירוז? למה זה לא בלשון פקודה?
כן, אבל אתה רואה שזה...
אין להם שום בנפיט לכהנים.
זה לא כתוב בשום מקום אחר. בכל הפעמים האחרות שמשה רבנו מדבר לאהרון ולבנה, הוא אף פעם לא אומר צו. אמור, אבל לא צו.
זה מסביר למה רבי שמעון מוסיף.
כן, זה בדיוק העניין, זה רבי שמעון בר יוחאי אומר.
המנורה זה גם תמיד.
כן, שצו זה לשון זירוז. אם אתה צריך לצוות בלשון ציווי, אתה צודק, ודאי, זה לשון ציווי. אז השאלה היא למה לא צריך לצוות. לצוות זה לשון קשה. כן, כאילו, אם לא תצווה פה ותגיד להם שזה חשוב וככה צריך לעשות את זה, לא יזוז שום דבר. למה? כי זה עניין של חסרון כיס. כן, ערב טוב, בסרואל, ברוכים הבאים.
כל
מה נמצא. אז אומר פה רבי שמעון על העניין הזה, שלום עליכם. ברוכים הבאים עוד פעם. אז אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון קיט. זאת אומרת, תגיד לבן אדם, אדון כהן, יש לך עכשיו קורבן חטאת להקריב, תראה איך הוא רץ, היה לה שלוחה, למה? כבר עושה חשבון. אמנם הבעלים רק סומך את ידו, חלק הולך להקטיר אמורים, מי לוקח את כל הזרים הטובים? אני, או, בבקשה, בוא, נקריב לך את הקורבן הזה חטאת, יחופר לך, אל תדאג, המסלול המהיר לכפרה, הוא אומר לו, כן? במהירות, למה? הוא כבר תופר לעצמו את כל השיפודים שהוא הולך לאכול, מותר לו להאכיל גם את המשפחה שלו, כן, אם הוא רוצה להקטר, כן, החזות, הנפת החזה, קיצור, מקרים מסוימים, יכול להביא גם לאישה, ועל הכיפק, סבבה, אבל אם מילו פה פתאום איזה קורבן עולה, לא, רק עבודה, רק עובדים פה, לא רואים כלום, אפילו ביסי אפשר לעשות, שום דבר, אסור לגוע בכלום. לא רוצים לי.
להפך, עוד רק נותנים להריח.
אבל זה לא, כתוב ריח ניחוח אישה להשם. כל הריח עולה למעלה. אתה לא מריח פה שום דבר. אתה לא מריח פה כלום. אז לכן אומר רבי שמעון, צריך פה זירוז במקום שיש בו חסרון כיס. זה פשוט, בפשט פה בדברי רבי שמעון הוא ברור, אבל בעל חידושי ערים דרש על זה כדרכו באופן מאוד מעמיק. הוא אמר, מה זה דברים שיש בהם חסרון כיס? וכאן זה מתקשר עם מה שאומרים חז"ל במדרש רבה, פה בויקרא, על המהות של קורבן עולה. למה הביאו עולה? או נשאל אחרת, למה הביאו עולה, ולמה העולה עולה באמת כליל? למה, מה קרה? מה יש? אפשר לזרוק איזה עצם? תרתי משמע. לא עצם, אבל איזה נתח, החזה, חלק משובח, תן גם לכהן, מה יש? למה זה צריך להיות עולה כליל להשם? מה השתנה בקורבן הזה שלא קיים באף אחד מהקורבנות האחרים? יכול להגיד? גזירת הכתוב. נכון. זה תמיד נכון. אבל רבותינו מנסים גם בגזירת הכתוב לתת טעם לעניין. טעם לא מלשון סיבה, מלשון טעם, שזה ייתן לנו קצת טעם. טעם טוב כאילו נדמה לנו שאנחנו מבינים מה הולך פה.
זה דווקא בעולה עולה?
בכל דבר, בכל דבר.
לא, זה תמיד גם כולה עולה. במקום
ה... מה?
גם עולה תמיד הוא לא, אתה לא נוגע בכלום.
על זה אני מדבר, עולה תמיד.
לא, יש גם קורבן עולה שהוא לא עולה תמיד.
רוב העולות זה עולות תמיד.
רוב, אבל יש גם עולה שהיא לא עולה.
לכן אמרתי, לכן אמרתי, כל עולה שהיא, לא משנה איזה. אבל גם עולת תמיד. גם עולת תמיד, זה לפני שהגעת דיברנו על זה, שהעולה זה עולת תמיד פלוס עולות נוספות. כן? שלא צריך להגיע מההתחלה כדי לא להפסיד את הפתיח. זה לא שום דבר, לא רמז, שום כלום, סתם הערה.
מה? לברך הפר, במקום האדם, אדם היה צריך בעצם, זה מה שעושים לעולה, זה מה שהיה צריך לקרוא טוב.
כן, כן, אבל אתה רואה שגם החטאת והאשם שבאים של לחפר על חטאים, שאז דווקא זה מה שצריך היה לקרוא לו, דווקא אז נותנים נתח לכהן. ועוד שהעולה שלא באה לחפר על שום דבר, דווקא זה עולה כליל, בדיוק הפוך מההיגיון. אכן השאלה היא למה? אז פה אומרים חז"ל בויקרא רבה פה על פרשת צו, אומרים פה דבר מאוד מעניין בנושא הזה, ועוד מעט נראה את זה מבחינת הרמז לנושא הזה, זה שהעולה באה לכפר על הרהור הלב. כך אומרים חז"ל, העולה באה לכפר על הרהור הלב. הרהור הלב. מחשבות לא טובות. מחשבות לא טובות מתרוצות לבן אדם בשפע. הרבה יותר מחשבות לא טובות מאשר עבירות ממש. אז מילא על העבירות, יש לו עבירה, יש לו קורבנות, סקאלה שלמה של קורבנות. נעשה ככה, יביא חטאת, נעשה ככה, יביא אשם, נעשה ככה, אשם עולה ויורד. אבי מנחה, יש לו מה להביא, יש לו מה לעשות, ומחופר לו. מה הבאדם יעשה על כל השטויות שמתרוצצות לו בראש. על זה מביאים קורבן ציבור, שמחפר לכל הציבור, וזה קורבן עולה. וכאן הוא בעל חידושי ערים, יש כאן רמז יפה במה שאומר פה רבי שמעון. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. מה זה כיס? כיס זה דבר ששומרים בתוכו משהו. כיס זה בדרך כלל כיס של מעות. יש לך מעות, רוצה לשמור, ושם אותם בתוך כיס. כיס זה שומר, שהמפתחות, שם אותם בכיס. כלומר, דבר שאתה רוצה לשמור עליו, בדרך כלל נמצא בכיס. עכשיו אתה מסתכל איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אתה רואה שעל כל הדברים שהכי חשוב לשמור עליהם, יש להם כיס שמגן עליהם. לפה יש שפתיים. השפתיים זה הכיס של הפה. אתה לא רוצה להגיד את מה שלא צריך להגיד, סגור את הפה, סגור את השפתיים, סגור את השיניים. אין, תראה כמה מחסומים יש ללשון.
כפול.
קודם כל, אתה יכול לסגור את השיניים. על זה, את השפתיים. כלומר, הלשון מוכבד, חזק מאוד שם בפנים. למה? כי חיים ומוות ביד הלשון. עם הלשון אתה עושה את הדברים הכי גרועים בעולם. אז היא נמצאת מאחורי מנעול ובריח. גם שיניים, גם שפתיים. לה יש את הכיס שלה.
גם עיניים.
העיניים. אתה לא צריך לראות כל דבר. אז מה יש?
אפפיים.
השפתיים שומרות על העיניים, שלא תראה כל דבר.
ערב
טוב.
הגיע הזמן לקפה.
עכשיו, אחלה. נגמרו כל השיחות החשובות. אז אומר, בעל חידושי ערים, הנה, אתה מסתכל על הלשון, יש לה כיס. אתה מסתכל על העיניים, יש להם כיס. אתה אפפיים, אתה לא רוצה לראות, אין בעיה, אתה עוצם. עוצם עיניו מראות ברע, כתוב. אתה לא חייב לראות כל דבר שמישהו מתלבש לך מול העיניים. להפך, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. זה, אתה מסתכל. אתה למשל רוצה לסתום את האוזניים, אין שום בעיה. יש את התנוך הזה, וכל כולו, ככה אומרת הגמרא. זה נועד בשביל לסתום את האוזן. אתה עושה ככה, זהו, האוזן סתומה. אמרנו, זאת אומרת, אם אתה רוצה לשמור שלא כל דבר ייכנס פנימה, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הגייטקיפר, את שומר הסף.
שוברים את הסיבה כן? כל שעריך.
סוגר, סוגר, נועל, זהו. אין יוצא ואין בא, איפה שלא צריך. יש רק דבר אחד שאין לו כיס. המחשבה. מחשבה אין כיס. אתה יכול לשלוט בדיוק על מה נכנס לך לראש? על מה שאתה מהוגה? על מה שאתה מהרהר, זה אין שום דבר. שם בן אדם צריך, אם אין לו כוח רצון, שהוא באמת מחליט שהוא הגייטקיפר, הוא שומר הסף, הוא זה שמחליט, נכנס לזה מחשבה לא טובה, אז הוא עמל ומוציא אותה החוצה. לכן אומר בעל חידושי ערים, זה רמז למה שאומר פה רבי שמעון. ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. כן, והרי אנחנו מדברים פה על קורבן עולה, שכמו שאמרנו, הוא בא ככפרה על הרהורי הלב. זה חסרון כיס. פה חסר הכיס. אין מה ששומר. חסר פה הכיס. לכן אפשר הרבה יותר בקדות ליפול. לכן כאן צריך את הכפרה באמצעות, באמצעות הקורבן, באמצעות קורבן עולה. מה? ובמחשבה טובה, ואותה נשימה גם למדנו שהרהורי עבירה קשים מעבירה.
אני לא ממשיך.
זה למד.
רק
משמעות טובות. כן. אבל אנחנו... כן, אבל שחזל אומרים את זה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה, אנחנו תכף גם נגיע לזה גם.
לא, אתה שומע מחשבות טובות, אז יש.
כן, רק שזה לא, זה לא כך מעשי, זה בדיוק מי שמצליח לעשות את זה, אשרה וטוב לו. זה לא כך פשוט. להגיד את זה זה קל. ליישם קצת פחות. ואומרים חז"ל שבהמשך לדברי בעל חידושי ערים פה, שאנחנו אומרים כל בוקר אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, ואנחנו אומרים פעמיים באהבה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה בעניין של באהבה? כי אפשר היה לא ולהגיד, אומרים פעמיים שמע ישראל. אבל אם אומרים שמע ישראל כמצוות אנשים מלומדה, כי זה רוטינה, בסדר, אז הוא יודע, צריך להגיד, שמע ישראל בבוקר, שמע ישראל בערב, זה מאבד את כל הלחלוכית. לכן אנחנו מדגישים שם, שמע ישראל, אומרים פעמיים ביום באהבה, זה הפעמיים האלה, זה כנגד קורבן העולה, עולת התמיד, שגם זה אומרים פעמיים. אז לכן כל העניין של קורבן העולה בא לומר, הבעיה בדברים שהם מתרחשים תמיד. כל דבר שהוא תמידי, יש איתו בעיה. למה? כי אתה נוטה להגיע לגביו לשחיקה ולקלות ראש. בינינו, כל אחד בודק את עצמו, איך אנחנו עושים את הדברים הרוטיניים, אפשר לראות כמה זה נכון. אתה מגיע לראש השנה, תקיעת שופר, וואי, זה חרדת קודש. למה? כי זה קורה פעם בשנה. אתה עומד, חרדת קודש. לא, זאת אומרת שהיה תקיעת שופר פעמיים ביום. פעמיים ביום, תקיעת שופר, תיקו בחודש שופר, פעמיים כל יום. נניח שהיה דבר כזה. אחרי פעמיים, שלוש, ארבע, עשר, עשרים, שלושים, חמישים פעמים, אני לא שם על זה כבר. מישהו שם בצד מחצרץ לו שם. תמיד זאת בעיה. לכן על זה הכפרה בקורבן התמיד, בעולת התמיד, כדי שבן אדם יבין שדווקא משהו שהוא תמיד, על זה צריך לשים אחר בית הדריך, כדי שלא יהפוך לעניין של רוטינה. בנחם מברסלב אגב אומר על העניין הזה, נחם היה מומחה גדול לתורת הניגונים. שם הוא היה אומר שיש ניגונים שיש להם סגולה מאוד מאוד לעורר את נפש האדם. לעורר מאוד את נפש האדם. אבל כל זה בניגון שבן אדם עוד מתלהב ממנו. בניגון חדש. אבל כך ניגון שבן אדם כבר התרגל אליו, הוא כבר לא עושה את העבודה. אלא אם כן יש בו באדם את אותה נשמה יתרה, כך אומר רבי נחמן מברסלב, שיכול לחדש בו דבר. לקחת את הניגון וקצת לשנות בו משהו. אז מחיה אותו מחדש, והוא הופך להיות לשוב משהו שבן אדם נהנה ממנו ומתרומם באמצעותו למדרגות רוחניות גבוהות. אבל אותו ניגון שמנגנים פעם אחר פעם אחר פעם, זה כבר מפסיק לעשות את העבודה. כן, לקחת את זה בחשבון בעניינים של זמירות שבת למשל. תפילות שבת. תפילות שבת, זה דיברנו מקודם, זה התפילה. אפילו בניגון. בניגון של תפילות שבת. כן, כן. נכון מאוד, נכון מאוד. נכון מאוד, נכון מאוד. לפעמים הופכים את הניגון לעיקר ופחות את המילים. וכאמור במדרש רבה אומר רבי שמעון בר יוחאי שאין העולה בא אלא על הרהור הלב. ואת כל מה שמדברת פה התורה בתחילת פרשת צו, העניין העיקרי של קורבן העולה זה כפרה, זה קורבן ציבור, אבל זה בא לחפר על הרהור הלב. הדברים שהאדם חושב, על מחשבות. ובעניין הזה באמת אמר המגיד הגדול ממזריץ', כן, רבי דוב בר ממזריץ', כן, על מה שאמרנו מקודם, על הרהורי עבירה קשים מעבירה, זה גם משפט קשה, קשה להבנה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם פה כשלמדנו את זה בתניה הזכרתי את הפירוש הזה של המגיד, חבר'ה ככה אפשר להמשיך, יש מקנה ברב נוסבוים, חיית לא דממה כל השיעור, תענוג. כן, אם אפשר. כן, ודאי, זה מפריע. נסעת על תת שיעור של קרדן, מזמזים לך ברקע. לא קל. סליחה שאני אומר את המוסר, אבל זה ממש מפריע. אז אמר רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', אמר על העניין הזה, הרהורי עבירה קשים, מקף מעבירה. זאת אומרת, זה שבן אדם מגיע לעניין שהוא מעורר בהרהורי עבירה לא טובים, שזה עובר לו בראש בכלל, זה בגלל שהוא עשה עבירה. זאת אומרת, אנחנו בסדר, אנחנו חושבים הפוך. אדם קודם כל חושב מחשבות לא טובות, ובגללם הוא עושה עבירה. המגיד אומר שמה שהתכוונו חז"ל להגיד, אירועי עבירה קשים, מקף, מעבירה, אז דווקא בא בכיוון ההפוך. אדם עושה עבירה, ואחרי זה הוא הוגה בה. אז לעשות את העבירה, זה רגע אחד, היה, נגמר, למרבה הצער, נכון? עשית העבירה, נפלת, היה, התחיל, נגמר, וזהו. אני יודע לך, בן אדם שממשיך אחרי זה לחשוב בזה, אומר, וואו, איזה כיף היה, הגיע הזמן לעשות את זה עוד פעם. עובר לו פעם, פעמיים, שלוש, זה בסופו של דבר הרבה יותר מסוכן, מאשר לעשות העבירה עצמה, לכן יורי עבירה קשים מעבירה, כך אומר המגיד. ולכן פה הנושא הזה של קורבן העולה, זה בא לחפר על, על הרהורי הלב, כן? כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי. והחוזה מלובלין כתוצאה מזה היה נוהג לומר שבן אדם שעושה תשובה, גם כשהוא עושה תשובה, אז שיעסוק רוב הזמן בקבלה לעתיד, שהתשובה שלו תהיה יותר עניין של קבלה לעתיד, לא כל כך שיערהר בעבירות שהוא עשה. זאת אומרת, זה חייב להיות שם הקטע של וידוי, כן, החרטה, ודאי שצריך להיות שם, אבל לא שבן אדם יהפוך כל הזמן בראשו איזה עבירות עשיתי ואיך הייתי אז לא בסדר, כל הזמן זה יתרטר, יזמזם לו בראש, זה לא טוב. למה? שיעסוק יותר בקבלה לעתיד. אז כמובן שאפשר לשאול, אמן, מה זה דוד המלך שאומר וחטאתי נגדי תמיד? אז זה צריך להבין, יש שם וורט בנושא הזה שמסביר את הנושא, כן? אבל העניין של החוזה מלובלין זה לא לשקוע יותר מדי בבוץ של דברים שעשית, אלא יותר לחשוב על העתיד, על הדברים הטובים. ולסיום הקטע הזה של פרשת השבוע, שאלה ששאל רבי מרדכי הכהן, את השאלה ששאלנו מקודם, למה קורבן עולה באמת עולה כליל? למה דווקא זה? למה דווקא אותו קורבן שמגיע על הרהורי הלב, זה אותו קורבן שאותו מעלים כליל? לכאורה, זה היה צריך להיות הפוך. כיוון שבדם שמגביר חטאת, זה על חטא אמיתי, על עבירה אמיתית, צריך פה ממש כפרה על עבירה אמיתית שבאדם עשה, פה תתאמץ יותר, הכל ילך לקדוש ברוך הוא. זה צריך להיות עוד יותר קדוש. אבל פה שבאדם לא עשה עבירה, הוא לא עשה עבירה, הוא חשב. דווקא פה אתה יורד באיזה טיל קרעיני כזה, עולה, כליל, הכל השם, צריך להיות לחברה הפוך. אומר הרב מרדכי הכהן, זה עונים חז"ל בויקרא רבה פה על פרשתנו בעקבות פסוק שמופיע ביחזקאל פרק ח', כתוב והעולה על רוחכם היו לא תהיה, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אומרים חז"ל, יש פה רמז נפלא לכל המהות של קורבן עולה. כי מה הבעיה בעניינים של הרהורי הלב? בניגוד לחטאות, לחטאים אחרים. בחטא אחר, בן אדם, מניח, דיבר בתפילה. העירו לו. תפס את עצמו. אמר, וואי, עשיתי פה עבירה. פתאום הוא רואה, יו, שולחן ערוך, קוף חף דלת. דבר בחזרת השעץ, גדול אבונו מנסור. וואי, וואי, וואי. העבריו מתחילים לרטוט, איך עשיתי את זה? איך הגעתי לזה? לדיוטה כל כך נמוכה. מי פיתה אותי להגיד אפילו מילה אחת בחזרת השעת? לא סופרים פה מילים. אין שום דבר שמותר להגיד. אז הוא מחזיק את עצמו, הוא מזעזע. בן אדם, יהיה שבת. כן, הוא רצה ככה, פתח את החלב שלו, את הלבן, ראה למעלה צפים שם כל מיני גושים כאלה לא טובים, הלך עם כפית והוריד אותם. לא יודע, כן, תמים, מה, הוא רוצה בסך הכל לאכול לבן. אחרי זה פתאום בא מישהו ואמר לו, זה, להוריד את הפסולת מתוך האוכל, זה גוף האיסור בורר מדאורייתא. עברת על איסור בורר מדאורייתא, כאילו הדלקת את האור בשבת. עם האצבע, ככה בכוונה. יו, איך הגעתי? לא ידעתי, מה אני אעשה? תשובה. אדם, אחוז חלחלה, כל כולו, חילו רעדה, עושה תשובה אמיתית מחדרי הלב. למה? כי הוא מבין שהוא עשה משהו לא טוב. אבל מה קורה לבן אדם שמערהר הרהור לא טוב? עובר לו זהור לא טוב. אמר בסדר. כמו שנכנס, ככה יצאנו, מה יש? לחשוב? עכשיו מחשבות, זה שום דבר. עכשיו, שום דבר, רק חשבתי, לא עשיתי, לא שום דבר, מה הבעיה? זאת אומרת, בעניינים של הרהורי הלב, בן אדם נוטה מאוד בקלות לפתור את עצמו. זה שום דבר, לא עשיתי כלום. אנחנו יודעים שהעבירה זה במעשה. מהבן אדם, לא עשיתי שום דבר, מה אתה רוצה ממני? לכן, דווקא כאן צריך קורבן עולה, מכיוון שפה נקודת ההתחלה היא הרבה יותר חמורה. אדם חוטא ממש בחטא שיש בו מעשה, אז הוא מבין את עוצמת העבירה, את ההידרדרות שהתרחשה לו באותו רגע. ואם הוא בן אדם שבאמת מבין את חומרת המעשה, אז הוא רוצה לחזור בו, רוצה לתקן, מבקש תיקון. אבל ברגע שמדובר בהרהורים, לא מעניין אותו כלום. הוא חושב שזה הכל בסדר. המוח זה איזה משהו שסופג הכל. מה זה משנה? יש לי גם מחשבות קדושה, אני גם הולך לשיעורים, גם שומע דברי תורה, וגם מתפלל, והוגה, וזה מדי פעם, ומתגנבת איזה מחשבה לא טובה. So what? מה, אנחנו, התורה לא ניתנה למלאכי השרת? כן, מיד מתחיל כל אדם לצטט מכל מיני מובאות חז"ל כדי להצדיק את עצמו. מפה ומשם, זה לא בעיה הרי, כן, באמת סנגוריה עצמית זה הדבר הכי פשוט. אז דווקא במקרה כזה אומר הנביא יחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. כל המחשבות הרעות האלה שנכנסות לתוך הראש, צריך למחוק אותם לגמרי. למחוק אותם לגמרי, ככה אומר המדרש. ולכן, מי שמחפר על המחשבות האלה שזה קורבן עולה, אז זה באמת צריך להיות עולה כליל להשם עבור היו לא תהיה. זה מראה שאנחנו מוחקים לגמרי את כל המחשבות הרעות, נפטרים, שורפים אותם באש, מעלים אותם כליל, לא משאירים הם שום דבר, ואז זה כפרה אמיתית. ובכלל, מי שרוצה לא להגיע לעניין הזה בכלל, אז ההצעה הייעוצה זה שיהיו לו שני תמידים כהלכתם. כן, שני תמידים כהלכתם, הגאון מבינה היה ברך מישהו, אומר לו, יהי רצון שתזכה לשני תמידים כהלכתם. אז הוא לא הבין איזה מין ברכה זאת, הוא בא שם לרב חיים מוולוז'ין שיגיד לו, אומר, למה אתה לא מבין? ברך אותך הקדוש ברוך הוא שתזכה לשני תמידים, לשיוויתי השם לנגדי תמיד, ולחטאתי נגדי תמיד. זה שני התמידים, שכל הזמן שני התמידים האלה היו לך מול העיניים. כן, קודם כל, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז אתה לא מגיע לידי עבירה. וחטאתי נגדי תמיד, ככה תזכור שמשהו שעשית פעם לא טוב, אתה לא תחזור ותיפול עליו עוד פעם. כן? אז יש סגולה, יצא, יוצא, לא ליפול במחשבות היצר. וזה מה שאומרת פה התורה, זה מה שאומר לנו פה רשי, מה שאומר פה רבי שמעון בר יוחאי. מקומות שבהם יש חסרון קיץ, צריך זירוז. עד כאן, רבו יסי, בענייני פרשת השבוע, ומכאן במעבר חד, אפשר לומר, אנחנו עוברים לעניינים של מגילת אסתר, עניינים של פורים, קצת להיכנס לאווירה של החג, של המשמעות שלו, ובעיקר להבין קצת את המצווה שהיא בוודאי המצווה החשובה ביותר בחג הפורים, זה קריאת מגילה.
זה חג?
חג גדול.
זריזות זה לא אחד מ-48?
זריזות זה אחד מהשבע.
שבע?
מהברייתא של פנחס בן יאיר, מה שמביא את הבן אדם לרוח הקודש, אחת המידות זה זריזות.
וזה לא גם מופיע
ב-48?
זה גם.
יכול להיות. הוא למד עכשיו מסכת אבות בעל פה, אז הוא כנראה יודע.
זה גם אחד ב-48.
תחרות בבית ספר, ללמוד משניות בעל פה. אז אני לא זוכר את ה-48, אבל אם הוא אומר שכן, אז אני רואה שכן. אז זה נאמר מפי עולים ויונקים.
לא זוכר את כולם, אבל אני זוכר שזה
מה, משערים, שערי זריזות, לא יודע שיש. מה, משערים, שערי...
יש שמונה מידות שהתורה, יש שמונה קנייני התורה, מה שנקרא. חוץ מזה, זה מופיע בברייתא של רבי פנחס בן יאיר. לכן המסילת ישרים, שתי הדברים הראשונים שלו זה זהירות וזריזות. אז הוא עוקב אחרי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. האם פורים זה חג? האמת שפורים זה אפילו חג מאוד מיוחד. אמר אבני שכר, ובצבי שכר מדינוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שחג הפורים זה חג כל כך גדול שצריך מאוד מאוד להיזהר, לא לפספס אותו. חג הפורים זה גם חג שנמצא בתחפושת. פורים, כמו שמתחפשים בפורים, גם הפורים עצמו מתחפש. הוא מתחפש למשהו מאוד קולני, רעשני, שתייה לשוחרה, תחפושות, אוזני המן, טיולים, לייבדיק, בלגן, עד שאתה יכול להעביר את כל חג הפורים מתחילתו ועד סופו בהתעסקות עם התפל, ולא להבין, ולא להתחיל אפילו להבין מה פספסת, מה המדרגה הגדולה של חג הפורים שהיית יכול להתעלות מעלה מעלה ולא עלית. אז זה צריך להבין שבפורים הדברים החשובים הם נסתרים, והרמז הוא כמובן במילה אסתר. כל עניין של מגילת אסתר זה כמו להגיד מגילת הסתר, הסתרים בהסתר, כן? כלומר כל פורים זה מין חג מסתורי מאוד. מה שאתה רואה זה לא מה שיש, ומה שיש אתה לא רואה, הכל בתחפושת. אתה מתחפש לאיזה חג כליל ועליז ונחמד וחביב, ולמעשה זה חג כבד מאוד, רציני מאוד, גבוה מאוד, שאין כמוהו כמעט בחגים האחרים. ולכן אמרו חז"ל שלעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש, אז חמשת חומשי התורה וספר יהושע ומגילת אסתר, אלו היחידים מספרי הקודש שלא יתבטלו. כל שאר הכתובים יתבטלו חוץ ממגילת אסתר. למה? יש בה דברים גבוהים מאוד. מגילת אסתר היא אחד הכתובים הגבוהים ביותר, והראיה שלא מוזכר שם השם השם אפילו פעם אחת במפורש. זה עוד אחד מההסתרים שיש באסתר. הכל נסתר. יש כמובן את דעה שאומרת שכל מקום שכתוב המלך, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. איפה שכתוב המלך אחשוורוש, הכוונה היא לאחשוורוש. איפה שכתוב סתם המלך, הכוונה היא למלך מנחי המלכים הקדוש ברוך הוא. ויש גם מי שמכיר את הקצת עניין של כתיבת סתם, יודע שיש כזה סגנון שנקרא בשם מגילת המלך. מגילת המלך זה שיטה שבה כותבים את מגילת אסתר, שבה בכל עמודה, בהתחלה, המילה הראשונה, היא המלך. כן, סופרי סתם מיומנים יודעים לסדר את זה בדיוק שככה יצא, שכל העמודה מתחילה בהמלך, חוץ מכמובן העמודה הראשונה, כי היא מתחילה בויהי, בימי אחשוורוש. אבל כל השאר אחרי זה מגיע תמיד להמלך. עוד דבר אחד שכדאי אולי להגיד בתור פתיח, זה שכל ענייני פורים וקריאת המגילה בפרט, זה נקרא בשם מצוות דרבנן, אבל מדברי קבלה. כן? מדברי קבלה. אנחנו יודעים שיש שבע מצוות דרבנן, נכון? יש תרי"ג מצוות דאורייתא, שבע מצוות דרבנן, ביחד 620 מצוות, בגימטריה תרח או כתר. כתר יתנו לך. 620 מצוות. ולכאורה, מגילת אסתר או קריאת המגילה, זה אחת מהשבע מצוות דרבנן. יחד עם חנוכה, יחד עם נטילת ידיים, יחד עם התעניות וכדומה, זה הכל מצוות עשה שתקנו חז"ל כחלק משבע מצוות העשה. יש כמובן הרבה מאוד לא תעשה, אבל חז"ל תקנו עשה, זה שבע מצוות ורבנן הידועות. אז לכאורה, מגילת אסתר או קריאת המגילה זה אחת משבע. הראש אומר שיש שלוש קטגוריות של מצוות. יש מצוות דאורייתא, יש מצוות דרבנן, ויש מצוות מדברי קבלה. ומצוות מדברי קבלה זה קטגוריה בפני עצמה. ומה שנמצא במצוות מדברי קבלה זה קריאת המגילה. המצווה, זה קטגוריה בת מצווה אחת, קריאת מגילת אסתר. זאת אומרת, זה משהו שהוא יותר גבוה מאשר מצוות דרבנן רגילות. למה? מכיוון שזה כתוב במפורש בספר שנמצא בתנ"ך. אין שום מצווה אחרת שנמצאת בתנ"ך. חנוכה, בסדר גמור, נחמד מאוד, חשוב מאוד, יפה מאוד. הרמב״ם, מצוות הדלקת נר חנוכה חביבה היא ביותר. כן, דברים שהרמב״ם לא אומר על שום דבר אחר, אבל זה עדיין מצווה דרבנן. לא כתוב את זה בשום מקום בתנ"ך. המצווה היחידה שהיא דרבנן וכתובה בתנ"ך זה קריאת המגילה. כתבוני לדורות, אמרה אסתר. וככה חכמים עשו. מה?
קבלה, כוונה בדברי נביאים.
כן, כן. כמובן לא כוונה פה קבלה מלשון תורת הנסתר. כן, לא קשור לקבלה הזאת. הכוונה היא קבלה מדברי נביאים או כתובים. יש אגב עוד כמה דעות לגבי מצוות אחרות שנקראות בשם מצוות מדברי קבלה, חלקם שייכות לשבת קודש, רואים ישעיה ומונחת, כמה פסוקים שם, כן, שאומרים תשיבי שבת רגלך, לעשות חפצה ביום קודשי, כל מה שלומדת שם הגמרא ושבת קוף י' דלת, יש כאלה שאומרים שזה מצוות דרבנן על תקן של מצוות מדברי קבלה. כן, זה גם שייך לאותה מדרגה גבוהה מאוד שעליה מדבר הראש. אבל זה כבר שלא יהיו מחוקת, כי אחרים אומרים שזה אסמכתה, אסמכתה בעל. אבל מה שלטמן דפליג, לטמן דפליג, שזה מצוות מדברי קבלה, זה קריאת המגילה. מצווה גבוהה מאוד. ולכן, צריך להבין שבכל העניין של פורים, רב הנסתר על הנגלה. למשל, יש את הסיפור שממנו רוצה הגמרא ללמוד האם כן או לא חייב איניש לי בסום בפוריה, עד אלו ידע, ולא רמנה ברוך מרדכי. כן, קם רבא ושחטה לרבי זיירה. לשנה הבאה, אומר לו, בוא נעשה עוד פעם. אומר לו, סליחה, לא כל יום מתרחש נס. סיפור לא מובן לחלוטין. זאת אומרת, יש פה מיליון שאלות על הסיפור הזה. רבא? שחטה לרבי זר? מה, עבר על שפיכות דמים? לא משנה, היה שיקור, היה מבולבל, זה. לחשוב שרבא הקדוש חטא בשפיכות דמים? כך היה לדעת. זה מתוך פורים. ועוד שנה לאחר מכן, הוא בא ואומר לו, בוא נעשה את זה עוד פעם. ומה אומר לו רבי זר? אומר לו, תעוף מפה, מאחרי מה שעשית לי. לא אומר לו ככה, אומר לו, ואהבה מינה לומר שכן, הייתי יכול לחשוב על זה אולי, אבל לא בכל שנה מתרחש עם ניסה. כן, זה כבר תקופה שהיא לא מתאימה לחומרה של העניין. מה בכלל? ומזה, אז אפשר להגיד, רגע, זה הכל היה משל, זה בכאילו, אבל אם זה היה בכאילו, אז למה הגמרא לומדת מזה הלכה, שאולי נלמד מכאן שלא חייב איניש לבסומי? מה בכלל כל הסיפור הזה שחייב איניש לבסומה, יד לא ידע? איזה מין חג זה? צריך להשתכר? נכון, להשתכר, זה הגויים משתכרים. הגויים מתגוללים שם בתוך הכי שלהם, בתוך כל בתי המרווח, הפאבים, הברים למיניהם, וכל שמון שם האלה, היהודי, צריך להתרחק מזה. אומר לו, בפורים, איך תשתקל? ולא רק זה, אלא אם אתה רוצה לדעת אם הגעת לרמת השחרות המתאימה, ארור המן, ברוך מרדכי. אז צריך כבר לא להבחין, עד לא ידע. תגיד, עד לא ידע בין שחור ללבן, בין יום ללילה, מה זה? ארור המן לברוך מרדכי, איך הוא יגיע למצב שהוא יתבלבל? ולא, הוא אמר, דווקא זה נחשב בתור האינדיקציה? הוא אמר לברוך מרדכי, מה הולך פה בכלל? זה משתורים גדולים. לכן, צריך לדעת ולהבין ולהפנים שגם אם אנחנו לא מבינים את כל ענייני הפורים, חלילה לקחת את זה בקלות. בטח לא בקלות ראש. זה לא סתם מי אמר את זה פה, מזכיר לי קודם, שעל יום כיפור, כיפורים זה כפורים. זאת אומרת שרוצים להגיד כמה יום כיפור זה חשוב, אני יודע כמה זה חשוב, זה כמו פורים. אז פורים זה הסמן הגבוה ביותר, ולוקחים את יום כיפור, שזה היום הכי קדוש בשלום, אתה רוצה את כמה זה יום גדול, זה כמו פורים. אז אני שואל אותך, אז זה יום של התחפשות, אוזני המן ובלגנים ו... קלות ראש, ודאי שלא. אלא מה? זה חלק מההסתרים שיש פה, מהתחפושת. זה בדיוק התחפושת של פורים, צריך להיזהר, לא ליפול למלכודת הזאת. להבין שפורים זה יום גדול מאוד, זה מקום שבו כל אחד יש לו קבל, יכול להתחבר לפורים, למלא את המצבר הרוחני שלו, במהירות עצומה, אבל רק צריך לדעת להתחבר. אם באותו זמן הוא מתחבר ליש, במקום זה רק המצוות היום, כן? אבל זה הופך העיקר, אז הוא לא עוסק בשום דבר רוחני. הוא חושב שזה נשף מסכות אחד מתמשך. המגילה אגב זרועה ברמזים שכולם סוד. ומדרש אסתר רבה הוא חלק מהמדרשים שבהם יש הרבה מאוד חפיפה בין הדרש לבין הסוד. למשל, העץ של המן, למה היה דווקא 50 אמה? שער הנון, 50.
שערי
קומה. 50 שערים כאלה, 50 שערים אחרים. אז העץ של המן היה דווקא 50 אמה. אחרת, מה אכפת לנו מה היה גובה העץ? והוא מתנדנד לו ככה, זה משנה. אם זה בגובה של 10 אמות, או 50 אמות, או 30 אמות, זה משנה. זה פרט מיותר לגמרי. עושה עץ, וחוץ מה, מי עושה עץ 50 אמה? מה, השתגעת? אם זה 50 אמה? זה גובה של בניין 4 קומות.
כמה?
4 קומות.
8-9.
8-9? בסדר, עוד יותר גרוע. אוקיי.
4 קומות זה 20 מטר, או 15...
כמה אמות? לא, כמה אמות. אמה, נניח, זה חצי מטר בקירוב. כן, 25 מטר, כל קומה זה 5 מטר.
2.5.
או 10 קומות.
2.5 ועוד קצת את האובי של...
עוד קצת...
עוד 40 סנטימטר, כן, 8 קומות.
אני לא שואל אותך, מישהו עושה בשביל לתלות מישהו עץ של 8 קומות? זה בזבוז של עץ טוב, חבל. אדם יתעלה באותה מידה, גם אם יש שם 10 עמוד. לא מספיק?
מנוח,
כן.
כן.
אבל אני אבא, אשאל אתכם לגבי האור, הגובה, מי צריך כזה? 50. או, רמז, 50. אז אני, ברשותכם, רוצה לבקש שנעבור ביחד על הפרק הראשון במגילת אסתר, בתור פתיח. לשאר הפרקים שבמגילה, כן? וננסה לא להפליג פה, אנחנו לא בעניינים של תורת הסוד ולא שום דבר, אבל רק קצת להבין מה קורה פה. טיפה טיפה על קצה המזלג ההתרחשויות שמאחורי הקלעים. אחשוורוש אומרת המגילה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 720 מדינה. כלומר, אחשוורוש זה מלך חדש, הוא לא מזרע המלוכה. אחשוורוש, אומרת הגמרא במסכת מגילה, התפקיד שלו היה להיות אחראי על האורוות. הוא היה אוסף את הזבל באורוות, נקה את האורוות, בקיצור היה זבלן. ואיכשהו, כמו שקורה לפעמים, ההיסטוריה יש לה לפעמים חוש הומור מאוד מוזר, גם זבלנים נהיים מלכים. גם זבלן יכול להיות מלך. מה?
אני צד הופך להיות מלך.
כן. אז זה אחשוורוש שעשה מהפכה, הפיכה שם בפרס. מבחינה קלנדרית, דרך אגב, אנחנו נמצאים, אחשוורוש היה המלך אחרי קורש ודריאבש. אנחנו נמצאים בשלהי ה-70 שנה שבהם היו ישראל בגלות. כידוע, אחרי חורבן הבית, גלו ישראל ל-70 שנה. אחרי 70 שנה היה בניין בית המקדש, עליית עזרא ונחמיה וזרובבל, ואז נבנה בית המקדש השני, שעליו נאמר שהיה יותר גדול מן הראשון. גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, אומר הנביא חגי. יש כאלה שאומרים שזה נאמר על היחס בין בית המקדש השני לעומת הראשון, ושרוצים להגיד שזה הבית השלישי לעומת אלה שקדמו לו. אבל בפשט הכתוב, זה בית המקדש השני שהיה יותר גדול מן הראשון. בכמה? גם בשנים וגם בגודל. וסימנך קטית למאור. קטית זה כף תף זה 420, יותף זה 410, זה מנייני השנים של בית שני ובית ראשון. 420 שנה בית המקדש השני, יותר מאשר בית המקדש הראשון, שהיה 410 שנים, והנה בשנים האחרונות שלפני התחייה המחודשת של עם ישראל בארץ ישראל, מתרחש פה סיפור המגילה בשושן הבירה. ואומרת המגילה, וזה היה בימי אחשוורוש, והוא היה מלך מאוד מאוד אגרסיבי, עד שהוא כבש לא רק את פרס, ולא רק את בבל, כי הרי מנה מנה תקילו פרסים על בלשצר, נכון? הוא ראה את הכתובת. קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה הולך להפסיד את כל המלוכה הגדולה שלך, ומישהו פה הולך לנצח את המעצמה הבלתי מנוצחת שנקראת בבל, וזה הייתה פרס. אז כשמגיע אחשוורוש, הוא כבר קיבל את פרס יחד עם בבל כנתינים של פרס ומדי, אבל הוא הצליח להרחיב מאוד את הכיבוש, עד 127 ומאה מדינה, שזה כנגד 127 השנים של שרה אימנו. מה הקשר בין 127 השנים של שרה אימנו ל-127 מדינות של המלך אחשוורוש? זו שאלה שהשתמש בה רבי עקיבא פעם אחת כדי להעיר את התלמידים. כן, התלמידים פעם, אפילו אותו רבי עקיבא הגדול, נמנמו קצת. רבי עקיבא הוא ראה ששם הוא מדבר אליהם והם לא לגמרי קולטים, אבל בואו אני רוצה לשאול לכם שאלה. שאלתם את השאלה, או, כולם התעוררו. כן, ככה מספר את הגמרא. אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, זה לא הנושא. ממשיכה המגילה ואומר, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, זאת אומרת כשבט, הוא כבר הצליח להרוג את כל המתנגדים, את כל הנאמנים של המשטר הקודם, חיסל, עכשיו הוא יושב כבר. עכשיו הוא כבר יושב. הוא כבר הפסיק את המרידה, כן, הלחימה נגד המשטר הקודם נגמרה, והישיבה שלו כבר מבוססת על כיסא המלכות בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו, הוא כבר בשנה השלישית בלבד, לא כבר ותיק, אבל שנתיים היה תיהור מוחלט של כל המתנגדים לו, נאמני המשטר הקודם, שנה שלישית, הוא עכשיו מתחיל לחשוב, רגע, איך אני קושר אליי את כל 127 מדינות? יש פה כל אחד עם הנשיא, ראש הממשלה, כל השרים, הקבינט הביטחוני, הרמטכ"לים, הגנרלים, ראשי הערים, איך אני דואג שהם יהיו נאמנים לי? יש לי רעיון, אני עושה להם משתה גדול. כידוע, הדרך לליבו של הגבר עוברת דרך קיבתו. אז הוא אומר, אני הולך להאכיל אותם, להשקוט אותם, להביא אותם פה לשושן, להראות להם את כל העוצמה שלי בתור מלך, לעשות איתם היכרות אישית, כל אחד יחזור שם, הוא יחזור להודו, זה יחזור לקוש, זה יחזור לזימבב, ויגיד, בוא נעמה, היא אצל החשברוש, איזה סבבה היה אצלו. ואיך הוא דיבר איתי, נכניסתי לארמון, לקח איתי לשיחה, מעכשיו הנאמנות מובטחת. זה תרגיל שכל הדיקטטורים עושים מדי פעם. שאומרים לעצמם, מעגל קרוב כזה של מלחכי פנחה, שמאכילים אותם כל הזמן, נותנים להם, צ'פרים אותם, כדי להבטיח את הנאמנות שלהם. אז הוא אמר, אני עושה משתה. עכשיו, אנחנו אולי רגילים לחשוב מהסיפורים של הגננת רינה בגן, שכל הסיפור פה בתחילת הפרק הראשון זה משתה אחד. אבל שטיפ טיפה מעינים, רואים שיש פה שני משתאות שונים. אחד הוא המשך של השני. ושנת שלוש המלכו עשה משתה לכל שרה והוועדה וחיל פרס ומדע הפרטמים ושרה מנות לפניו, מילים אחרות כל ה-VIP's. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. שמעתם על משתה כזה?
חצי שנה.
180 יום, משתה. יום ולילה, משתה בארמון. איזה משתה. ממתי עד מתי? מתי התחיל המשתה, מתי הוא נגמר? לא כתוב, נכון? חז"ל אומרים לנו שהמשתה התחיל באלף בניסן. ומה זה 180 יום? זה שישה חודשים? לא. כי יש חודשים שהם מלאים, יש כאלה חסרים. יש כאלה שהם 30, יש כאלה שהם 29. אז חז"ל מגלים לנו שה-180 יום האלה נגמרו בג' בתשרי. מא' בניסן עד ג' בתשרי. במילים אחרות, עיצומם של עשרת ימי תשובה. זה הסיום של המשתה הארוך הזה של 180 יום. ואחשוורוש משיג פה את המטרה בהערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. ואז הוא מתחיל קצת להיות מוטרד, אחשוורוש, הוא אומר, רגע, יכול להיות שאני פה מקים עליי דווקא את האויבים מבית. כלומר, אני פה מביא את כל המרוחקים האלה, את כל הפרטמים וחיל פרס ומדי וכו'. ומה יגידו אנשי שושן? תראו את החשברוש, זה מלך זה, תראו כמה כסף הוא שופך מהמיסים שלנו. אנחנו משלמים מיסים, תראו מה הוא עושה איתם. מזמין לפה את כל זב חותם ומצורה, כל מיני מקומות שאף אחד לא שמע עליהם, ואנחנו רק פקקי תנועה אנחנו מקבלים כל היום. שום דבר אחר. אז יכול להיות ש-180 יום של התמרמרות יתחילו ליצור כאן איזה תסיסה, דווקא בשושן, דווקא אצל אנשי עיר הבירה שלו עצמו, הוא מתחיל להיות מודאג. אחשוורוש אומר, טוב, נזרוק להם גם עצם. זה המשתה השני. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. אז קודם כל רואים שהמשתה השני, זה השני. קודם כל רואים שהוא היה לאנשי שושן, בגלל הדאגות שהיה לו, כמו שאמרנו מקודם. והדבר שני זה רק 7 ימים. לא 180, הרבה יותר קצר, ולא מבזבז 180 יום על עמך שמה בדיוק משושן, ואותם גם לא מזמין לארמון, אס וחלילה, זה חצר גינת ביתן המלך, ליגה דלת כזה, זה גם החצר של הגינה של הביתן, כלומר הכי נמוך שיכול להיות, שם הוא שם את העם, תוקע אותם שם. והוא מזמין את כל אנשי שושן. שושן, בתור עיר הבירה, יישוב יהודי גדול. היהודים בדילמה. מה עושים? הולכים למשתה של אחשוורוש? לא הולכים. לא נלך? יגיד שאנחנו מורדים. כן נלך. מה, מסכת ימי תשובה. ג' בניסן. 7 ימים נגמר ביום כיפור. יום האחרון נופל על יום כיפור.
יום תשרי.
מגמת ישראל, כן, עד היום האחרון, כן, סליחה, אמרתי ניסן, א' בניסן, כן, אבל מגמת ישראל עד שבעה ימים, זה יום כיפור, י' בתשרי. הולכים או לא הולכים? באו להתייעץ עם גדול הדור, מרדכי היהודי. באים למרדכי, אמרו לו, מרדכי, רבנו, יש לנו דילמה. הלכת למשתה או הלכת למשתה? אם לא נלך, אז ככה. כן נלך, ככה. אוי לי מייצרי, אוי לי מיועצרי. אומר להם מרדכי, תגידו, מה, אתם השתגעתם? יש לכם, זה בכלל שאלה? הלכת למשתה של אחשוורוש?
ברור שלא.
עם כל מה שהוא ייתן שם, מה שיראו שם, מה שידברו שם, בשום פנים ואופן לא, זה לא שאלה בכלל. אל תדאגו, זה לא פיקוח נפש. אם זה היה פיקוח נפש, הייתי מציר. לא פיקוח, תסבירו לו. עכשיו, אחרי כל מה שהוא עושה, נעשה טיהור אתני ב-127 מדינות, הוא לא יעיז לעשות שום דבר פה בשושן. אל תדאגו. כך אומר מרדכי, והיהודים שבאים לפניו, מיעוטם מקבלים. רובם לא. והולכים למשתה. טוענים שאין ברירה, חייבים. ומה קורה שם? חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גילי כסף ועמודי שש מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. מה זה כלים מכלים שונים? הכלים של המקדש. פתאום, הרי מי שהחריב את בית המקדש הראשון, היה נבוכדנצר. בבל. באו כורש ודריווש, ניצחו את הבבלים. אחשוורוש הוא הממשיך שלהם. אז הוא ירש מהם את כל מה שהיה להם, בין היתר, את האוצר של היהוד, מה שהיה שם בית המקדש. הוא כתוב לי ואומר, ואני רוצה להראות לכם כלים, משהו משהו. מביא את כלי הקודש, ובזה הוא מאכיל ומשקה שם את האורחים שלו באותו משתה. להשקות בכלי זהב וכלים בכלים שונים. והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש, כל אחד יקבל מה שהוא רוצה, אומר, תנו להם מה שהם רוצים. עד חצי המלכות, מבחינת תפריטים. זה רוצה תפריט מזרחי, זה אשכנזי, זה חרימה, זה רוצה צ'ולנט, זה רוצה פה, כן, קשר, תן להם קשר, אין בעיה, כרצון איש ואיש. ואז אנחנו פוגשים את אחת הדמויות הטרגיקומיות במגילה, ושתי, נכנסת לתמונה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. מי זאת ושתי? ושתי היא נכדתו של נבוכדנצר. הנכדה של נבוכדנצר. נסיכה מרגישה את עצמה באולימפוס. היא נכדה של נבוכדנצר. למה אחשוורוש רוצה דווקא איזה נסיכונת כזאת? כי הוא הרי מגיע מהשפטות. אז הוא רוצה לשוות לעצמו דמות מלכותית יותר ממה שחושבים עליו, כי הוא בטוח שכולם מתלחשים עליו, או לפניו, אחד לא יגיד את זה. אבל מאחורי הגב, הוא בטח כולם אומרים, אתם יודעים מה היה בקריירה המלך הזה? מה, הוא עושה את הזבל של הסוסים. אני צריך יותר הדר מלכות אצלי בבית. צריך לקחת איזה אחת נסיכה, דם כחול. מי זאת? ושתי. הולך, מה, רוצה להתחתן? כן, בטח, יאללה, מתחתנים, זאת ושתי. הנכדה של נבוכדנצר. עכשיו היא לא למדה לקח. היא לא הבינה מה קורה למי שמתעסק עם היהודים. היא הייתה אנטישמית ממדרגה ראשונה. צוררת יהודים. היא הייתה לוקחת ומעסיקה אצלה בארמון רק יהודיות. ואת כל העבודות הבזויות ביותר, ניקיון, מטבח, כל הדברים האלה, אתה נותנת ליהודיות לעשות בשבת קודש ובלבוש מינימלי. גם לחתור וגם להשפיל. זו הייתה המטרה שלה, לבשתי. למה אני אומר שהיא לא למדה לקח? כי הרי הבלשצר, אבא שלה, היה כתוב לו מה קורה אם מתעסק עם יהודים, מנצח כאילו פרסים, מיד אחרי זה הוא מת. אבל היא לא למדה. למה יש אנשים שמראים להם משהו? לא לומדים. לא מבינים מה הם רואים. גם היא לא למדה. תפקה עם היהודיות. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתה חרונה בגיטה והבגיטה זיתר וקרקס שבעת השריפים המשרתים את המלך השבירוש. זו רשימה של שבעת הג'נטלמנים האלה, ביניהם חרבונה, שבסופו של דבר זכור לטוב. ואלה השריסים, אלה כאלה שעושים כל מה שמסתובבים כל הזו סביב המלך, ואלה אפשר להגיש לך, להביא לך, להוציא, להכניס, מה אתה רוצה? אלה המשרתים הכי קרובים אליו. ביום השביעי, היום השביעי רומז כאן, שאנחנו ביום השביעי, כן, ברך השם, זה היה שבת קודש. ביום השביעי פה, זה היה גם היום השביעי של המשתה, וזה נפל בדיוק בשבת קודש. כמו אומרים חז"ל, יום כיפור שהיה בשבת. ואז הוא בא ואומר, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי. איך נפלה לו הקריזה הזאת? יושבים יהודים, כתוב ליבם ביין, במשתה, חג כזה או אחר, מה הם מדברים? דברי תורה. לא אומר וורט, שאני אענה לו בוורט אחר, זה מעלה קושייה, זה נותן תשובה, יהודים, לא בדברי תורה.
שבת ביום כיפור?
מה?
שבת ביום כיפור?
כן.
ובדברי,
ותוך כדי... לא, זה הם, אני רק אומר, לא היהודים כאן, אני אומר יהודים בימים אחרים, שיושבים ומדברים, לא בדברי תורה, אבל פה זה היה משתה של גויים. יושבים גויים שם, כתוב ליבם ביין, אין אונס, כולם משתקרים שם חופשי, מה הם מדברים? אומר אחד לשני, תשמע, אני אומר לכם, זה מזכיר לי קצת, היה לו תחרות מלכת היופי. אומר אחד לשני, אני חותם איתכם חבר'ה, הנשים הכי יפות בעולם זה המדיות. אומר לשני, מה פתאום? איך אתה משווה בכלל? הפרסיות? מה היפות ביותר בעולם? שאומר לו, לא, הקושיות, לא, ההודיות, לא. אומר אחשוורוש, אתם כולכם לא יודעים. האישה שלי הכי יפה בעולם. מלכה, הכי יפה בעולם. אומרים לו שם כולם, תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? קח את האישה הכי מכוערת. תלביש אותה מחלצות. תן לה סלון יופי כמה שהיא רוצה. כל האיפורים, תמלא אותה בזהבים, ביעלומים, במרגליות, תראה איך היא נאפת מיפיפיית הדור. מה אתה מביא לנו את המלכה בתור יפיפייה? זו לא חוכמה. אומר להם אחשוורוש, אתם צודקים. היה שיקור. אני אראה לכם שהיא יפיפייה גם בלי כלום. אומרים חז"ל, מה שהוא אמר, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, הכוונה בכתר מלכות ותו לא. היא תלבושה רק בכתר מלכות. להראות העמים והשרים, כי טובת מראה, ולנצח בתחרות. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד השרפים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. היא לא רצתה לבוא. מה זה? צניעות? התקף צניעות? מה פתאום? לבשתי הזאת היא לא הייתה שום בעיה מוסרית לבוא עם כתר מלכות בראשה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי מסובב סיבובים. אומרת הגמרא במסכת מגילה שלוש דעות. אחת, צמחה לבלוטה על המצח. שתיים, צמח לזנב קטן מאחורה. שלוש, נהייתה פתאום מוקת פצעים. כך או כך התביישה, ככה אני אבוא להיראות, לא מוכנה, אני עושה צחוק מעצמי, לא מוכנה, זה לא צניעות, התביישה, הקדוש ברוך הוא שתה לה שם הסיבה, מסובב הסיבות, ואז היא לא רצתה לבוא, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו, או אחשוורוש עכשיו גם שטוי וגם עצבני, וכולם מלגלגים, אתה אמרת, אתה עשית המלכה שלי הכי יפה, אתה עושה צחוק, אתה המלך בדילמה, מה עושים? ממלכה ושתי, את מי הוא הולך לשאול? את היהודים. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים. מי זה החכמים יודעי העיתים? הסנהדרין. מי זה יודעי העיתים? מה, איך אומרים? יודעי בינה ועיתים. מי, על מי זה נאמר? החכמי ישראל. כן, מה הדבר שהכי גדול בעיני הגויים? איך הם רואים את הגדולה אצל היהודים? זה חוכמת האסטרונומיה. קידוש החודש, המועדים, לוח השנה, לבנה, חמה, איך זה מסתובב, זה מסתובב, מתי בדיוק תופיע הלבנה, מאיזה כיוון, איך הזווית, איך הכל, הרמב״ם הלכות קידוש החודש. מאיפה היהודים יודעים את כל זה? איזה חוכמה עצומה, הגויים אף פעם לא הצליחו להבין איך היהודים מכירים כל כך טוב את כל רזי השמיים, כל גרמי השמיים, איך שמואל אומר, שמה בסוף מסכת ברכות, נהירים לי שבילי נהרדיה, שבילי רקיע כשבילי נהרדיה. כן? אז איך מכונים חז"ל פה? יודע עיתים. למה אחשוורוש ידע, כל החרטה שם מסביב, כל היועצים, כולם בסדר, אבל על מי שבאמת אפשר לסמוך שייתן עצה טובה, החכמים היהודים. אז הוא בא אליהם קודם. החכמים יודעי העיתים, אבל היהודים חכמים. אומרים בינם, רגע, רגע, רגע. מה נגיד? אם אנחנו נגיד שתערוג אותם כי היא מורדת למלכות, אז הוא עוד יומיים שלושה יתפקח מיינו, נגיד, וואלה, היהודים האלה הם גרמו לי להרוג את אשתי. התנקם בנו. אם נגיד לו, אל תעשה לה שום דבר, נגידו, אה? ככה? גם אתם מורדים במלכות. מה, לא אכפת לכם? הכבוד של המלך? עוד פעם, אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי, מה עושים? יהודים חכמים. בין החשבור שלנו לא תראה. אנחנו, זה דיני נפשות. אנחנו מאז שגלינו מארצנו, בדיני נפשות אין לנו שכל. השכל בנושא הזה ברח לנו. זה רוצה לשאל אותנו, אסטרונומיה אין בעיה, חופשי, רוצה הלכות, יום כיפורים, רוצה תקיעת שופר, זהו, נפשות, אנחנו גלינו מארצנו, ברח לנו השכל, תשאל את החכמים שלך, כך הם אומרים לו. והוא אומר, נו, טוב, כך הם אומרים, מה לעשות? הולך ושואל את החכמים שלו. מי החכמים שלו? יודעי כל דת ודין, והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, שבעה, צרי, פרס ומדי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. כן, יש לו פה, זה השבעה, זה לא השבעה הקודמים. זה שבעה אחרים, שבעת היועצים הקרובים, ומי זה? הכי חשוב, מוזכר ראשון, קרשנה, אחרי זה שטר, ומי זה הכי פחות חשוב? האחרון, ממוכן. שלב רואים חז"ל שזה היה המן. המן מכונה פה ממוכן. שואל אותם, כבר, מה עושים? כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך השואל ביד הסריסים? נו, מה עושים? שואל פה המלך את היועצים שלו. ואז מי קופץ? זה נותן תשובה? ממוכן. אבל הוא השביעי, הכי פחות חשוב. מה אתה קופץ ראשון? רואים חזל? חמור קופץ בראש. כן? הפתגם הידוע של חמור קופץ בראש, זה מפה. למה מה אתה קופץ? זה שישה לפניך, מי שאל אותך? חכה, תשמע אותם קודם. תגיד אתה בסוף, חמור קופץ בראש. ואז מי חמור מי קופץ? ממוכן. כבר ממוכן לפני המלך השרים, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים, על כל העמים, אשר בכל בינות המלך השוורוש. אומר פה, ממוכן, תגידו מה אתם עושים צחוק? אתם חושבים, הוא פונה לקולגות, אתם חושבים שזה בעיה נקודתית של מלך חשברוש? זה בעיה מולטיליטרלית, אוניברסלית, גלובלית, איזה סופרלטיב שאתם רוצים, בעיה של כל האנושות. למה? כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם. באומרו המלך אשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. איזה תקדים מסוכן ביותר נוצר פה. הנה אחשוורוש אמר ושתי שמה עליו קצוץ. אז עכשיו כל אישה תגיד משהו, כל בעל יגיד משהו, ולא אישה לא רוצה. למה? הנה תראה, אתה רואה גם ושתי לא רצתה, אז גם אני אומר לא רוצה. להבזות בעליהם, סוכן מאוד, יכול פה להפוך כל סדרי עולם. היום הזה תורמן השרות פרס ומדי אשר שמעו על דבר המלכה לכל שרי המלך, הוא כדאי ביזיון וקצף. זה אומר להם שם המן המוכן הזה, אומר חבר'ה, זה לא פשוט, זה צריך פה פתרון גורף לבעיה, וכמובן שהחשבראש מבסוט. עד עכשיו זה הבעיה הקטנה שלו. פתאום ממוכן הופך את זה לבעיה של כל האנושות, הוא מבסוט ממנו. אחרי זה מגדל את המן בגלל הסצנה הזאת. הוא זוכר לו את זה. איך הוא הציל אותו שם? ממבוכה דיפלומטית. ולכן ממוכן הזה ממזר. בא ונותן לו גם את הבעיה וגם את הפתרון. קודם כל אומר, ושתי, זה לא שאלה בכלל, יאללה, תהרוג אותה. זה בכלל, אין מה להתלבט. היא מורדת. מורדת במלכות, תהרוג אותה מיד. אין מה לחשוב בכלל. אתה צריך מלכה? אין בעיה, נמצא לך מלכה אחרת יותר טובה. אתה תראה, צ'יק צ'ק, מוצאים לך יפיפייה, נסיכה, טובה, חתיכה, איך שאתה רוצה, אל תדאג, מועמדות יהיו מספיק. אם על המלך טוב, יצא דבר מחוז מלפניו, ויכתב בדתית פרס ומדי, ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנו. אין בעיה. ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבי, כל אנשים יתנו יקר לבעליהם, מגדול ועד קטן. זאת העצה של המן, אני פה עכשיו אקצר. והייתה בדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. כולם אומרים, הקטן הזה, נכון שהוא השביעי, הכי קטן, אבל הפעם נתן פה עצה, חבל על הזמן. כן, נתן פה עצה שהופך את העניין הזה עכשיו לפוליטיקלי קורקט. שעכשיו זה הכי נכון, הבעל אומר, האישה צריכה לעשות, מה זאת אומרת? כל אנשים יעשו יקר לבעלה, מגדול ועד קטן. כולם מבסוטים, הרי כולם שם, זה התארת הגברים. השברות, כל היועצים, כן, כל השוביניסטים יושבים שם, אומרים, זאת עצה מצוינת. ישר אומרים, ועושים. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה בנה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. שולחים אגרות, זה הספרים הראשונים שנשלחו, אחרי זה הגיעו גם ספרים אחרים, הספר הלבן, אומרים, חבר'ה, מתקנים את המצב, כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. מילא, כל איש שורר בביתו, אנחנו מבינים, זו הייתה הבעיה, האישה הייתה לא צייטנית, טוב, הנה הפתרון, אין דבר כזה. אבל מה זה מדבר כלשון עמו? זה תוספת לא מובנת. פה, המן הכניס כאן פתרון לבעיה זוגיות, בעיית זוגיות שהיה לו אצלו בבית. למה? מאיפה הגיע המן? היה מזרע? המלך. נכון, המן בן המדת הגגי. המזרע של הגג, המלך. זאת אומרת, שפת האם שלו הייתה המלכית. אשתו, זרש היקרה, הייתה פרסייה אורגינלית. היא, שפת האם שלה הייתה, היא גדלה על פרסית. אז מה ידברו בבית? עם וייזאטה וכל שאר הליצנים הקטנים שלהם. איזו שפה? פרסית. היא אומרת פרסית. הוא אומר לה, מה פתאום? המלכית. היא אומרת, הוא אומר. היא אומרת, הוא אומר. לא הצליחו להגיע לידי הסקנה. אומר האמן לעצמו, עכשיו אני מביא לה את הדבר מדלת האחורית. מביא לה קביעה חד משמעית. מהיום מדברים בלשון של האבא. זהו. הוויכוח נגמר. להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. שמדברים לפי השפה של האבא. גמרנו, הוויכוח נגמר. ובזה גם אני מסתיים, הפרק הראשון, של מגילת אסתר. אז אפשר ככה לראות קצת על קצה המזלג, כן, שיש פה מאחורי הקלעים הרבה מאוד אקשן, מאוד דברים מאוד מעניינים, וזה עדיין ברמת הפשט. לא התחלנו פה לגעת בשום דבר בכל הרמזים שיש במגילה. וכן, אנחנו ככה ממש קרובים לסיום, אבל צריך בכל אורך חג הפורים הבא לנו טובה לזכור שיש מצוות חשובות מאוד בחג הפורים. זה עניין של ארבעת הממים, כן? מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומאכל ומשתה. כן, ארבעת הממים. וזה חשוב מאוד לעסוק בכל המצוות האלה וכו'. אבל צריך להזכיר שעוד פעם, אנחנו מדברים פה על יום גבוה מאוד, וגדולתו הגדולה הרבה והעצומה של יום של חג הפורים, זה בגלל העניין של האדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זאת אומרת, יש פה איזה אירוע חד פעמי בהיסטוריה שבו עם ישראל מקבל את התורה שוב מרצון. זאת אומרת, על קבלת התורה המקורית קפה עליהם הר כגיגית. פה האדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זאת אומרת, יש פה עניין של קבלת התורה מרצון. וכמו שכבר למדנו גם בספר התניה, וגם פה בעניין הפתיח הקצר בענייני פרשת צו וקורבן העולה, יש הבדל גדול בין עושים משהו כמצוות אנשים מלומדה, או בגלל שהכריחו אותך, ובמצב שאתה עושה משהו מרצון. זה מגיע מרצון מתוך הכרה פנימית, מתוך התלהבות פנימית. נפש חפצה כרשפי אש, כמו שלמדנו בתניה, אז ודאי שזה הדבר האמיתי. זה הדבר הנעלה ביותר, הגבוה ביותר, ולכן פה יש איזושהי תפנית היסטורית בהתייחסות של עם ישראל לתורת השם. התורה לציווייה, לאופן שבו צריך לעשות אותה, והדבר הזה כמובן מקרין על כל אופיו של חג הפורים. ויהי רצון שבאמת נצליח לראות את כל האורות הגדולים שבוקעים מחג הפורים, לא נלך שולל אחרי התחפושות של חג הפורים, הוא מתחפש בהרבה תחפושות מאוד נחמדות, מאוד קורצות, תחפושות חביבות, משעשעות ושמחות, שזה בסדר, צריך לשמוח וצריך לשתות וצריך לשלוח מנות וצריך להיות בשמחה כל השנה, ובמיוחד בחודש אדר, ועוד יותר במיוחד בחג הפורים. אבל עם כל זה, לא לשכוח שהדברים החשובים פה נסתרים, כמו אסתר. הכל פה נסתר. ואז תתייחס, שמחה זה לא סותר כובד ראש. שתייה זה לא הוללות. זה עדיין לא אומר פריקת עול, זה לא חוש הומור מביב השופכין. זה לא חייב לגלוש לדברים האלה. אפשר עדיין לקיים את חג הפורים על כל מצוותיו לאלה ולאלה בשמחה גדולה ובשכרות, כמו שאומר הכתוב, ועדיין לשמור על כבודו של החג, על כבודו של היהודי. ויהי רצון שבעזרת השם יתקיים גם בנו, ליהודים אתה אורה בשמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו במהרה בימינו בקרוב ממש.
אמן.
כוח גדול לכל מי שהגיע בעזרת השם, שיהיה באמת פורים שמח.
שלום,
וגם בשיר השירים האלה יש משהו לך. אני מודיע לי ואני לא.
צריך להבין.
אז מה יש לקדוש? צריך להבין. בשיר השירים יותר קדוש, אבל מגילת אסתר יותר נסתר.
חשוב.
יותר נסתר.
תודה רבה.
נתראות.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
Hello?